את עצמה, אני לא יודע אם ביום רביעי אני אוכל להיות פה, אבל יכול להיות שביום שלישי אני אהיה פה. אם זה יסתדר, אם יהיו כמה אנשים שיכולים להגיע ביום שלישי, אני יכול להיות פה. יום שלישי בשש ורבע, אם יש כמה אנשים שיכולים להגיע. יום שלישי הבא, כן. חנוכה עצמה, אני חשבתי שאני אגיע בחנוכה, בסוף זה לא יסתדר לי, זה צריך להיות בזמן. שבוע אחרי זה אני חושב שלא נוכל להיות בכלל. כי הייתי דוחה את זה ליום חמישי, אבל אני תפוס ביום חמישי קבוע, אבל אני לא יכול. טוב, תזכרו לי בסוף השיעור, שאני אגיד לכולם. אנשים מגיעים פה מבודדים. אני קורא מהשפת אמת על חנוכה. מי שרוצה אחר כך להסתכל, זה תף ריש מן ד' הקטע הראשון של חנוכה. הקטע הראשון של שנת תף ריש מן ד'. ונתחיל עם קטע שמופיע בתלמוד בסיפור על חנוכה. כתוב שם שבאותה שנה שניצחו את הגויים, הדליקו את הנרות בבית המקדש, אז חז"ל לא עשו מזה כלום, הם חיכו שנה שלמה, שנה אחרי זה הם קבעו את זה לחג. יכלו לקבוע כבר בשנה מיד ששנה הבאה יהיה חג, ואז יכל להגיע ליותר אנשים. לא היה תקשורת כמו היום. ובכל אופן הם חיכו שנה שלמה ורק אחרי זה הם קבעו את זה לחג. והשאלה הזאת ידועה ומפורסמת, דיברנו עליה בכמה אופנים. וכאן השפת אמת מסביר אותה הפוך מה שמסבירים, מה שהוא בעצמו מסביר בדרך כלל. בדרך כלל הוא מסביר, ועוד אחרים, כולם מסבירים אותו דבר, שהם חיכו לראות כמה דברים. יש כאלה שמסבירים שהם חיכו לראות אם יש למעלה, בעולם העליון, אם יש חג. ויש פירוש שהם חיכו לראות את ההשפעה שהניצחון הגדול הזה עשה למטה, אם לא נופלים לכוחי ועוצם ידי, ואז הם לא היו עושים את זה חג. בגלל שהם ראו שהכל בקישורה, הם עשו מזה חג. שפת אמת כאן יש לו רעיון הפוך ב-180 מעלות. אבל הוא בונה את זה לאט לאט, וזה זה קצת ארוך. יחסית לשפת אמת, שהוא ממלא עמוד אחד, זה מאוד ארוך. בדרך כלל דבר תורה של השפת אמת זה 3-4 שורות. אז הוא מתחיל ככה, לשנה אחרת כבר הוא ועשה הוא מיום טוב, מקשים, למה לא בשנה הראשונה? למה חיכו? והעניין הוא, כי הנה כל אלה הימים, אשר הם הקבועים לדורות, החגים, כל החגים שקבועים לדורות, הם העמודים שהעולם עומד עליהם, כמו הגימל רגלים, שלושת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, אומר השפת אמת שהם ממש רגליים, שכל השנה נשען עליהם, כל השנה נשענת על פסח ושבועות וסוכות. זאת אומרת, כמו ש... משהו שעומד על שלוש רגליים, יש הרבה דברים שעומדים על שלוש רגליים, חצובה. משהו מתקן שעומד על שלוש רגליים, זה מין עיגול שיש לו מחולק לשלוש, בכל פינה יש רגל. אם לוקחים רגל אחת, מה קורה לכל הדבר הזה? הוא נופל. אם היו לוקחים לנו אחד משלושת הרגלים, היינו נופלים. רק הבעיה היא רק שזה לא סימטרי.
בקיץ.
הם כולם בקיץ, כי צריך להגיע לבית המקדש. זה צריך ללכת ברגל. ובבואים זה היה בחורף. אבל בכל אופן זה לא סימטרי, זה לא מתחלק שווה בשווה. תכף נראה. רק בדורות קדמונים היה די להם בגימל רגלים, או בגימל רגליים. בדורות האחרונים, שהיה גלוי וידוע לפני אבינו שבשמיים, שלא היה לנו תקומה חס ושלום, שכמו שאומרים, לא היינו עוברים את החורף. כזה ארוך, מסוכות עד פסח. והיינו שורדים את החורף. אז הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו עוד שני חגים. לנו זה נראה כאילו היה זה טקל, היה המן, היה אנטיוכוס, היה, אבל הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו שני חגים בגלל שיש מציאות של המן, לא רק בגלל שהמן התחיל איתנו. יכול להיות שאם היינו כאלה שהוא לא היה מגיע, אז היינו מקבלים את זה בצורה אחרת. ואנו, עכשיו למה אנחנו לא מרגישים את זה? לכאורה, הנה עכשיו עוד מעט חנוכה, היינו כבר צריכים להרגיש ככה, צריך חג, אנחנו לא מרגישים ככה. אומר השפת אמת, אנו נתקיים בנו, אין שוטה נפגע, נפגע. חז"ל אמרו, שוטה לא נפגע, שוטה לא מרגיש, כהות תחושים יש לנו. אבל חכמים הראשונים ועובדי השם באמת, זה בדרך כלל ביטוי שלו שהוא מדבר על תלמידי הבעל שם טוב, על דורות עוד יותר קודמים, על האריז"ל. בלי ספק מרגישים ורואים שבבוא הזמנים הללו אי אפשר להתקיים בלי סיוע היום טוב הזה. הוא כותב את זה בלשון הווה. הוא אומר שיש כאלה שמרגישים ורואים שבלי הסיוע של היום טוב הזה והמצווה של הנרות אי אפשר להתקיים. ובלי המצווה של הנרות שהם המאירים בתוך החושך. בינתיים עוד לא הסביר שום דבר למה חיכו עוד שנה. אבל כדי להסביר את זה, אז הוא שואל עוד שאלה. הייתה לנו שאלה אחת, למה חיכו? למה כדי לתקן את החג היה צריך לחכות שנה שלמה? שאלה שנייה היא, בנוסח שאנחנו מבקחים, ברוך אתה השם ולוקנו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אם היו רק מברכים שעשה ניסים לאבותינו, בלי בימים ההם בזמן הזה, מה היה חסר? אנחנו עומדים בתאריך מסוים, מדליקים את הנרות, ואומרים שעשה ניסים לאבותינו. כל אחד מבין שזה היה בתאריך הזה. וכל אחד מבין שזה היה פעם, זה לא היה היום, כי כל שנה זה חוזר על עצמו. למה צריך לומר את זה? מה הכוונה בזה שאומרים את זה? ואפילו אם צריך לומר, מספיק אחד. צריך להגיד, גם בימים ההם וגם בזמן הזה. בשביל מה? מה זה בא לומר? עכשיו, זאת שאלה רטורית. אפשר לענות עליה עם 10 תשובות. אין בעיה. השפת אמת מקדים את השאלה הזאת כי הוא רוצה להגיד על זה משהו. ולי נראה לפי מה שכתבתי, כי זה הנס היה בעיתו, הן לפי סדר הדורות, ובסוף הוא מסיים אחרי כמה שורות, הן לפי סדר השנה. הקדוש ברוך הוא ארגן לנו את נס חנוכה, גם בהיסטוריה, בדיוק במקום המתאים. לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי, וגם בשנה הוא שם את זה בדיוק בסוף כסלו לפני התחלת טבת. לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי. מה הרעיון? אז קודם כל הוא מסביר לפי סדר הדורות, שעד אז היה להם די בימים טובים הראשונים, עד שראה הקדוש ברוך הוא שנצרח לנו עוד רגל כנן. מתי שפסקה הנבואה? עד שהתרחש הסיפור של חנוכה, לקח כמה מאות שנים. ועד אז עדיין העיר האור הראשון, האור של הנביאים, האור של בית המקדש הראשון. בית המקדש השני היה בדרגה יותר נמוכה. כל המציאות של בית המקדש השני היה, כך כתוב במצודות על התנ"ך, זה היה כדי שיהיה מקום להתפלל שתהיה גאולה שלמה ויהיה השארת השכינה בבית המקדש. זה היה כל הסיפור של בית המקדש השני. בית המקדש הראשון נחרב ואיתו הסתלקה השכינה. לא היה, בית המקדש השני לכהן גדול לא היה את השם המפורש בתוך האורים ותומים. לא היה את ארון הקודש עם לוחות הברית, לא היה בתוך בית המקדש, גנזו אותו. הייתה שם אבן השתייה, כמו היום. והיה עוד הרבה דברים שחסרו בית המקדש השני. היה בקודשי הקודשים עמדה צנצנת המן. זה המן שלא התקלקל, זה היה פלא. וכל הדורות יכלו לראות אותו, יכלו להוציא אותו ולהראות לכולם. בית המקדש השני זה כבר לא היה, גנזו אותו עוד לפני חורבן בית המקדש הראשון. יושיהו המלך גנז את כל הדברים האלה, כי הוא ידע שעתידים לבוא הגויים ולקחת את הכל שלל בבבל, והוא לא רצה שהדברים האלה יקלו בידיהם, אז הוא גנז את הכל. והשראת השכינה גם הייתה פחות. בסוף ימי בית ראשון השכינה הסתלקה ולכן החרב הבית. ככה כתוב בתנ"ך ביחזקאל, כל המרכבה שיחזקאל ראה, הוא ראה את השכינה עוזבת את בית המקדש. אף על פי כן נשאר איזה רושם. איזה רושם טוב נשאר בעם ישראל, עד רבה, בזמן בגלות בבל הם חזרו בתשובה, הפסיקו לעבוד עבודה זרה, ואנשי כנסת הגדולה העבירו מן העולם מבחינת היהודים את, את היצרד עבודה זרה, וזה החזיק עד שהתחיל ההלניזם עם ההתייבנות עם כל הסיפור הזה, ואז הגיעה עבודה זרה מחופשת. אצל היוונים העבודה זרה, האליליות והפילוסופיה הלכו בשני קווים מקבילים, וחיפו אחד על השני. היו פילוסופים, אנחנו זוכרים את שמותיהם עד היום, כל כך הם היו, ומצד שני היו עובדי עבודה זרה שאנחנו זוכרים את השמות של האלילים עד היום. אנחנו מדברים על אולימפיאדה ועל אולימפוס. מה זה היה האולימפוס הזה? זה היה הגבעה שכל האלילים שכנו שם. היה שם מיליל שקראו לו ספורט. אז עשו תחרויות מי יזכה ביום אחד בשנה להקריב לו את הקורבן. אז מזה נהיה התחרויות של האולימפיאדה. עד היום אנחנו התרבות שלנו ימצא את שני הצדדים שהיה ביוון. גם את הצד האלילי, ולא מודע, אנחנו לא רוצים את זה. וגם את הצד הפילוסופי, למרות שהרבה דברים אנחנו חושבים אחרת ממה שהם חשבו. אבל הלוגיקה שלהם, וגם העובדת היות השכל אומר את המילה האחרונה בכל דבר, אני לא מדבר על שכל מתמטי של אחד ועוד אחד, אלא על שאם בן אדם שואל, רגע, זה נכון? אז הוא יכול במקום זה להשתמש במילה, רגע, זה הגיוני? באותה מידה. זה קיבלנו משם. זה הגיע משם. אפשר היום להיכנס לסטימצקי ולקנות את כללי ההיגיון של אריסטו, מתורגמים לעברית. לא היום, כבר לפני 50 שנה. יהודים עבדו על זה קשה בשביל לתרגם את זה. זה היה יקר בעיניהם. עכשיו, יש שם תפיסת עולם אלילית בתוך העניין הזה. והתפיסת העולם האלילית, מאיפה שהיא באה, זה צריך לשאול את הפסיכולוג, לא את הפילוסוף. כי זה בא ממקום, ככה המדרש מספר. המדרש אומר שהאומות העולם בחרו בשמש ובירח כמו שאנשים בוחרים יותר להתעסק עם הפקידים הנמוכים מאשר עם המלך בעצמו. זה צורך נפשי, לא להיחשף, לא לעמוד מול, להתחבות מחר הסינור של האימא. אז במקרה זה, זה הירח, זה השמש, זה אידאה, זה משהו, לא משנה, עם שם יווני ארוך. אבל זה אותו דבר, זה אותו עניין. לא לעמוד פנים אל פנים מול האמת, זה תכונה שיש בנו. אנחנו מרמים את עצמנו, ומסביב לזה בונים תיאוריה. זה עבודה זרה. אבל עבודה זרה כזאת, היא הרבה פעמים היא נשארת בתחום המנטלי. לא תמיד יש לה... לא תמיד יש לה ביטוי של פסל, או של תמונה, או של קורבן, או משהו כזה. שזה היהודי מיד קופצים לפיוזינג כשרואה דבר כזה, אלא הביטוי הוא במישור הפילוסופי, במישור של האידאה, במישור של כאילו המוחלט הוא מעל ומעבר, ואין לנו שום גישה אליו, אז אנחנו מתעסקים עם אידאות. אנחנו עומדים מול אפילו כשכבר רואים פסל, אז מיד מסבירים מה הוא מייצג. אז זה כן תופס, אפילו שאת היצר של העבודה זרה כבר לקחו. אבל ברגע שמלבישים את זה עם שכל, יהודי, שכל זה הפיתוי הכי גדול בשבילו. איך אומרים, איטלקים אוהבים את היתריות הארוכות האלה, ואלה אוהבים את זה, ויהודים אוהבים להתווכח. שכל, יהודי צריך איזה עצם לנגוס, כמו כלב, צריך לשבור עצם, יהודי צריך משהו ככה, צריך לפצח אגוזים כל הזמן, לפצח בעיות. זה הטבע שלנו, עם חכם ונבון, וכשלא עושים את זה שצריך, עושים את זה שלא צריך. אז פה נהייתה בעיה. ברגע שזה נכנס, האור של הנבואה והאור של המקדש הראשון התחיל לרדת. ככה חז"ל אמרו, חושך זה מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. כתוב שם תוהו ובוהו וחושך. אז חז"ל אמרו, תוהו ובוהו זה מדי וזה בבל ומדי, וחושך זה מלכות יוון. זה כבר בראשית הבריאה, כבר צפו אותם. עד אז, עד שהגיעה התנועה הזאת של ההתייוונות, עם כל החוכמולוגיה הזאת מיוון, עד אז היה להם די בימים טובים הראשונים. עד שראה הקדוש ברוך הוא שנצרח לנו עוד רגל. עכשיו, מתנות כאלה אפשר לקבל, כן? ודאי, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח נביא ולהראות לנו איזה נס שקרה, איזה נס קטנצ'יק, ולעשות מזה עסק גדול, ולא היה צריך להביא עלינו צרות כאלה. אבל כנראה לא זכינו. אז היינו צריכים להיות בעלי תשובה. מה אני רוצה לומר, זה יהיה נוגע לנו בהמשך. אנחנו יודעים כלל שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים אינם יכולים לעמוד. אבל זה לא אומר שכדי להגיע למעלה הזאת של בעל תשובה, צריך לחטוא דווקא. יש עבודה, יש סוג עבודת השם, שהיא נקראת עבודה של בעל תשובה. געגועים, כיסופים, עבודת השם מתוך המציאות הגשמית. אני אקח דוגמה, אחת מהדוגמאות הכי בולטות, ההבדל בין בעל תשובה לאחד שהוא דתי מבית, נקרא לזה ככה, לא נגיד, בספרים הישנים היה כתוב צדיק ובעל תשובה. לא מדברים על צדיקים. אחד שהוא דתי מבית, זה שהוא לא חוטא, לא נורא, כאילו, לא צריך כל כך לעשות ממנו עסק. יש לו סך הכל מחסום פסיכולוגי במנכת. מגיע אחד מהרחוב שבחיים שלו לא ראה איך שמדליקים נרות לשבת ולא ראה קידוש. והוא פתאום מחליט לשמור שבת. עכשיו, בשבת הוא יכול פשוט לשכוח מה התאריך היום. עצם השבת לא אומרת לו כלום. זה עוד יום על הלוח. יורדים למטה, מדליקים את האוטו. מה, מי חושב בכלל ששבת? מה? אני כל יום בבוקר אני מסתכל על הלוח, מה כתוב שם, איזה תאריך. נראה לו התאריך בשבוע והתאריך בחודש בדיוק אותו דבר. זה לא רלוונטי. ואם הוא מחזיק את עצמו והוא קונה קניין בנפשו את השבת כל כך עמוק שהוא לא יכול לשכוח, אז ודאי שהוא עומד במקום שצדיק גמור לא יכול לעמוד. אבל מה יהיה עם אותו אחד שהוא גדל בבית דתי? יש לו נכון, יש לו מחסום פסיכולוגי נגד עבירה, מול עבירה. אבל מול דבר שמותר לעשות אותו, רק אם עושים אותו נקראים נבל ברשות התורה. מוכר? הרמב"ן הידוע, בקדושים תהיו. זה רמב"ן בחומש. למה כתוב קדושים תהיו? בגלל שבן אדם יכול לשמור את כל התורה כולה ולהיות בתוך התאוות עד פה. הרמב"ן מתאר את זה בעריכות. עכשיו, אם הבן אדם מול זה, לאף דתי אין מחסום פסיכולוגי. זה בדץ, זה קשר, מה, הכל בסדר. עכשיו, כשהוא צריך להחזיק את עצמו, הוא למד איזה ספר יראה, איזה ספר פנימיות, הוא הבין שזה לא דרך. ועכשיו הוא לוקח את עצמו בידיים. אז הוא עכשיו בעל תשובה. יש לו את אותו מנגנון. הוא צריך לעבוד כדי לא לשכוח. עכשיו גם כל אותם עבירות שהדתיים עוברים עליהם כל הזמן. כן? מי שלא מכיר, שילמד את הספרים של החפץ חיים. אז בדברים האלה אנחנו כולנו בעלי תשובה. לא משנה שאנחנו בתשובה 20 שנה או 100 שנה. אבל רק אתמול חטאנו בזה. ואדם חוטא וזה עובר לו, נהיה לו, הוא שונה בזה, זה נהיה לו כהתר. כל המחסומים יורדים. עכשיו, אז זאת אומרת, במילים אחרות מה שאני רוצה לומר, חנוכה, את חנוכה היהודים קיבלו כמו את יום כיפור. יש קשר בין יום כיפור לחנוכה, ראיתם את זה כתוב פעם? רבי נחמן מדבר על זה הרבה. בברסלב עשו מזה כזה עסק ליד נרות חנוכה, שהיו גומרים לשיר את השירים של חנוכה, היו מתחילים להיזכר את הניגוני יום כיפור של המחזור, של מה ששרו ביום כיפור. מה הקשר? הקשר זה שני חגים שקיבלנו בתור בעלי תשובה. יום כיפור זה הסלחתי כדבריך, זה יום כיפור. מתי נאמר סלחתי כדבריך? ביום כיפור. קיבלנו את הלוחות השניות. וחנוכה, אז היינו בעלי תשובה, בהחלט. גם פורים. אבל בפורים חטאנו פחות. בחנוכה חטאנו יותר. בחנוכה חטאנו רשמית, כאילו. העם חטא. אבל חזרנו בתשובה. אז קיבלנו את האור של בעלי תשובה. זה אור הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה. והוא מתלבש, הוא כל כך פשוט וכל כך... פשוט לא פשוט, פשוט מופשט. כל כך חסר גבולות שיכול להגיע אלינו כמו ששמים את החנוכיה למטה מעשרת טפחים. יכול להגיע אלינו במקום שלנו. כן? יהודי הולך להתפלל שחרית, הוא הולך לגבול. למה? הוא הולך להקריב קורבן. יודע לך לדניק נרות חנוכה, הוא מגיע מהשוק עם הבגדי עבודה, הוא מדליק נרות חנוכה. כי זה לא חג של בית מקדש. זה חג שמזכיר את בית המקדש. אבל הוא חג שניתן כדי שנוכל לעבור דרכו את הגלות. בשביל זה הוא בצד שמאל, והוא למטה, והוא ברשות הרבים, וכל מה שדיברנו. זה הנקודה של חנוכה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו כבר צריכים את זה. והאור של בית המקדש עובד, הולך, אבל לא הרווחנו את זה ביושר. זאת אומרת, זה לא שזה... האור התפוגג ופתאום צריך את זה, אלא אנחנו חטאנו, הלכנו אחרי התרבות של יוון. וחטאנו, ולכן התפוגג לנו האור. העבודה זרה שלהם והפילוסופיה שלהם, שהם עשו מזה מין יצור כליים כזה, שנקרא, עם כל העבודות זרות מסביב, בתרבות ההליניסטית היה נציג כמעט לכל אליל מקומי גם כן. לא רק לאליל היוון. כל המשמש הגדול הזה ביחד הצליח להיכנס ללבבות של בני ישראל, כאילו פלורליזם. זה לא פנאטיות של איזה... זה לא כמו נבוכדנצר שמעמיד את הפסל, וכל העמים צריכים להשתחוות לפסל הבבלי. פה זה נראה הרבה יותר נחמד. זה כאילו יש בזה המון שכל, והמון פתיחות, והמון... יהודים אוהבים דברים כאלה. אז הם הלכו אחרי זה. ואז הקדוש ברוך הוא בשביל להציל אותם, היה צריך לתת להם את החנוכה. ועל זה אנחנו מודים. זה לא ש... זה השיטה של השפת אמת בכלל. שבכל חג שאנחנו מודים על זה שנגאלנו מצרה, תמיד צריך להבין שאחרי שיצאנו מהצרה, היינו במקום הרבה יותר טוב מאשר המקום שהיינו לפני שנכנסנו. כי אחרת לא היה על מה לומר תודה. השם הביא את הצרה והוא לקח את הצרה. הוא אומר את זה אפילו על יציאת מצרים. יצאנו ממצרים, הגענו למקום הרבה יותר טוב מאשר היינו לפני שנכנסנו למצרים. למרות שלפני שנכנסנו למצרים היה יעקב אבינו. אבל עדיין לא היה לנו את מתן תורה. היינו צריכים לעבור את מצרים כדי לקבל את התורה. זה החג של פסח. יוצא מזה שפסח זה כאילו יום טוב ראשון ושבועות יום טוב אחרון, והשבע שבועות זה כמו חול המועד ארוך. ככה זה על פי פנימיות. כי זה בעצם אותו חג. ואותו דבר, בחנוכה אנחנו מודים על זה שזכינו לקבל את האור של בעלי תשובה, שהרבה יותר גבוה. רק היינו טיפשים, יכלנו לקבל את זה בלי ללכת אחרי היוונים. כי תמיד יש עבודה לעשות, גם אם הבן אדם הוא צדיק, ואפילו אם הוא צדיק גמור. אם הוא לוקח על עצמו עבודה של מבטן שאול שיבעתי, כמו שאמר יונה הנביא, שהוא בוודאי היה צדיק, אבל ככה הוא אומר, שהוא בתוך הדג, זה התפילה שלו. וכתוב בתיקוני זוהר, יש על זה עריכות שלמה, על הסיפור של יונה בימי הדג, התיקוני זוהר מסביר שזה לא רק סיפור היסטורי, זה סיפור שעובר על כל אחד. כל אחד יכול לראות את עצמו בגלל שנשמתו ירדה לעולם הזה, אפילו אם הוא לא חטא חטא אחד מימיו, אז הוא יכול לצעוק להשם יתברך מבטן שאול שיבעתי. וזה עבודה של בעל תשובה. אז אם היינו חכמים, היינו יכולים לחסוך את אנטיוכוס. היינו מקבלים את החנוכה בלי זה. אז הישועה של חנוכה הייתה ישועה רוחנית. היה מגיע מן אריזל כזה, או מן בעל שם טוב, או משהו כזה, ואז היינו עושים חג לכל החיים. אבל לא זכינו, אז היינו צריכים לקבל את זה בדרך כזאת. אז קיבלנו את זה דרך הגזרות, ונפטרנו מהגזרות, אבל כשנפטרנו מהגזרות היינו מקום יותר טוב משהו קודם. אבל מה? צריך להבין, שהקדוש ברוך הוא שולח ישועה, רואים את זה גם בישועה של פסח. הקדוש ברוך הוא לא לוקח מהאדם את הבחירה אף פעם. מה עשינו אחרי מתן תורה, זוכרים? עשינו עגל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל החגים ואת כל הקדושה, הוא נותן לנו כאופציה, זה אופציונלי, זאת אומרת, הוא נותן את זה כמו שנותנים למישהו מתנה. אתה רוצה, תפתח, אתה לא רוצה, אל תפתח. קיבלנו את החנוכה, זה לא אומר שהמתייבנים כולם פתאום, עוד היו מפלגות של מתייבנים שבהמשך, היו הצדוקים והאיסים והנוצרים הראשונים. זה הכל המשך של אותו קו. כל פעם בשינוי הדרך, כמו שאומרים. אבל זה היה הכל אותו, וזה נמשך עד הסוף. וגם בנפש פנימה, כל הפלגנות והתחכנות, אז זה התחיל, הרמב"ן כותב, שהפגם הראשון היה שם שהם היו צריכים למנות מלך מהצאצאים של זרובבל. הוא היה נכד של יויקים, של המלך האחרון ביהודה, אחד המלכים האחרונים. וצדקיה לא נשאר, שחטו את כל הילדים שלו. אז מיויקים נשאר, מיויכין, מיויכין, יחוניה, מלך יהודה. מיויכין נשארו נכדים, והם היו ראויים לרשת את כיסא המלוכה, ולקחו להם את זה, ולא נתנו להם. הוא אומר, זה הפגם הראשון, בגלל זה הכל הלך. זה היה הפגם הראשון של בן אדם לחברו. ואחר כך התחיל בינם לבין עצמם. אם אני לא איתך בסדר, אז אני בתוכי גם, שני החלקים שלי. ואחר כך זה התחיל בתוך כל אחד. זאת אומרת שבעצם החושך המשיך. אז מה קיבלנו בחנוכה? אז לא קיבלנו שום דבר. אם החושך המשיך ועוד ירד יותר ויותר, מה קיבלנו בחנוכה? קיבלנו את האפשרות לצאת משם. אם החושך היה ממשיך בלי חנוכה, אז היה הרבה יותר קשה לצאת. זה כמו היום בימינו. כשהשם שולח רעיון לזה יהודי צדיק לכתוב ספר, כמו הספר שאנחנו מחזיקים, זה לא משנה. לכתוב ספר, פעם לא היה ספר כזה. 100 שנה לפניו, לא היו ספרים כאלה. לנו היום, במצב של הירידת הדורות שלנו היום, היה הרבה יותר קשה אם הספר הזה לא היה. הירידה הייתה, והספר לא היה. עכשיו שיש לנו את הספר, אנחנו יכולים בעזרתו לעלות למדרגה יותר גבוהה מה ש100 שנה לפניו. כי בכל אופן, קיבלנו את... הספר בא לאזן את הירידה, אבל הוא לא בא רק לאזן את הירידה לנקודת האפס. הוא בא להיות משקל נגד. הדוגמה לרעיון שאני אומר, כתוב בשפת אמת בקטעים אחרים, הוא כותב שהחוצפה של היוונים הייתה שבית המקדש עמד בנוי, והם ניסו למנוע מבני ישראל את הדעת שבית המקדש נותן להם. זה ברור? בית המקדש זה בחינת דעת, והוא נותן דעת, והוא משרה שכינה, משרה רוח הקודש, והם לא החריבו את בית המקדש כדי שהעסק ייפסק. שישאר בית המקדש, אבל כאילו צפצוף ארוך. בוא נראה לכם שהבית המקדש שלכם לא עוזר לכם שום דבר. אתם איתנו. ואז הקדוש ברוך הוא נתן את חנוכה, שיהיה את הדעת גם כשבית המקדש יחרב. והוא כותב על זה שזה מידה כנגד מידה. זה ברור. אבל אותו דבר... בתוך החיים שלנו, כל פעם שמגיע חנוכה, אנחנו יכולים לעצור את ההידרדרות, הידרדרות מינורית, שסך הכל מסוכות עד עכשיו, איפה? מישהו עוד זוכר שהיה סוכות? הילדים שלי היו קטנים בבית, תמיד הייתי אוהב, ככה שבוע אחרי חג, לתפוס כל ילד לחוד, אתה זוכר שלפני שבוע היה חג? אחרי זה לתפוס אותו אחרי שבועיים, אתה זוכר שלפני שבועיים היה חג? פשוט לעשות להם את התהליך קצת יותר איטי, שיתקררו יותר לאט. לא בבת אחת כזה, התחיל הבית ספר, מתחיל הזה, גמרנו, וואי, היה פעם סוכות, מתי זה היה לך? רגע, זה קרה בסוכות הזה או בסוכות שעבר? מתי זה היה? מתי הוא היה פה? אנחנו פשוט שוכחים כי זה המצב. וכדי לעצור את זה, נותנים לנו את החנוכה, שהוא דומה לסוכות במספר ימיו. כן? ואפשר איתו להגיע בעצם לכל מקום בקודש, ולמרות שאנחנו כל כך למטה. ויש עוד רמז בזה שהוא מגיע על כל פנים פה בארץ, אני לא מדבר עכשיו לא על ארגנטינה ולא על אוסטרליה, שם חנוכה מגיע בימים הארוכים, אבל פה אצלנו, במקום שחנוכה התרחש, הוא מגיע בימים הכי קצרים. ובימים הכי קצרים אפילו אם חסר חודש, כמו השנה, אז הוא גם תופס את הימים הכי קצרים. כי יש איזה חודש, חודש וחצי של ימים הכי קצרים, שזה סטטי, פחות או יותר. הוא מגיע אז, חנוכה. הימים הכי קצרים הם בדוגמה של לילה, כך כתוב בלקוטי הלכות. כמו לילה, יחסית לקיץ, הקיץ הוא יחסית כמו יום. והוא מגיע בימים הכי קצרים, זאת אומרת, בחושך הכי גדול, בחושך המנטלי הכי גדול. ואפשר להתאפס בו ולצאת החוצה. זאת אומרת, במילים אחרות, יש עבודה לשבת מול הנרות של חנוכה ולהקשיב להם מה הם מספרים. אז אפשר לתפוס את זה שמספרים את העבר. הם מספרים את העבר. כן, אפשר לכתוב על זה חיבור יפה, מאמר יפה, ספר יפה. כשיושבים ומקשיבים, ונר חנוכה, בדרך כלל זה קורה בחלום, הם נרדמים שם. אז הנר חנוכה מספר לי סיפור נפלא, וואי. אבל הם מספרים לנו לא רק את העבר, הם מספרים לנו את הפוטנציאל שלנו. כי העבר זה הפוטנציאל שלנו. אם זה היה פעם, אז זה יכול לחזור על עצמו, תמיד. זה מה שיש בנרות. את זה אנחנו מקבלים. אז אנחנו מקבלים את זה גם, קיבלנו את זה בהיסטוריה, בזמן הנכון, בדיוק מתי שהאור של הנביאים התחיל להסתלג, ואנחנו מקבלים את זה בשנה גם בזמן הנכון. באמצע החורף, בימים הכי קצרים. דכתיב הכל עשה יפה בעיתו. הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר יפה בדיוק בזמן שלו. והקדוש ברוך הוא מקדים רפואה קודם למכה, והמכה המשיכה, כמו שאמרנו, זה לא שפתאום הפכו כולם להיות צדיקים שם. ומסתמה התחיל אחר כך חשכות, מיד אחרי זה התחיל עוד יותר חושך. וראו והבינו חכמי הדור, בני בינה, כי הקדוש ברוך הוא הכין להם בשנה הקודמת, זה הנס והמצווה לנרות חנוכה לתשועה, זה התירוץ על הקושייה הראשונה. ביקשה בהתחלה, למה חיכו שנה כדי לקבוע שחפי כסלב זה חג? צריך להגיע חפי כסלב כדי לקבוע אותו, אי אפשר לקבוע את זה מראש. אז הוא אומר, לא, הם קברו את חפי כסלב אחרי שהם ראו שההידרדרות נמשכת, אז הם הבינו שחפי כסלב הקודם הוא תמיכה שמי שרוצה לדבוק בו יכול לעצור את ההידרדרות שלו. זאת אומרת שהוא אומר כאן תשובה שהיא הפוכה מהתשובה שבעצמו נותן במקום אחר. היא הפוכה מהתשובה שכולם נותנים. בדרך כלל כולם אומרים שרצו לראות איך זה משפיע, שראו שזה משפיע לטובה, אז הם קבעו את זה חג. השפת אמת אומר פה, כשהם ראו שזה לא משפיע, הם קבעו את זה חג. כי אם זה לא יהיה חג, ישכחו את זה. אם זה חג, אז זה יתחיל להשפיע לטובה. כי אז יתעסקו עם זה. בזכות זה שזה הפך להיות הלכה בשולחן ערוך, בזכות זה אנחנו זוכים שיש חנוכה. תחשבו שזה לא היה קשור עם איזה אקט מעשי של הדלקת נרות. היו הרבה סיפורים. יש ספר שנקרא דבר יום ביומו. שם כתוב על כל תאריך בשנה, כל מה שמתי יהושע אמר שמש בגבעון דום, ומתי זה עשה רעש הרבה יותר גדול מהניצחון של המכבים, שמש בגבעון דום. דבר כזה, זה הזוי לגמרי. ואנחנו חוגגים את היום הזה. מישהו יודע בכלל באיזה תאריך זה היה? וזה בגלל המעשה שאנחנו צריכים לעשות. אז זאת אומרת שאם קובעים את זה לחג, יש איזה סיכוי. ואז אפשר לסמוך על זה. אז זה נותן את, העזרה שזה אמור לתת. לכן, לשנה אחרת קבעו, שהבינו למפרע, הם הבינו רטרואקטיבי, שהוא אחד מעמודי השנה. ובערך הדורות אמרו בימים ההם. עכשיו נתרץ את השאלה השנייה, למה צריך לומר בימים ההם ובזמן הזה? אז בהיסטוריה זה נקרא בימים ההם. אנחנו מודים על זה שזה הגיע בימים ההם. אם זה היה מגיע קודם, זה היה מתבזבז. לא היה צריך את זה. אם זה היה מגיע אחר כך, זה כבר לא היה עוזר. כבר היה מאוחר מדי. זה הגיע בדיוק בזמן שצריך. וכמו כן בכל שנה, עכשיו למה כתוב בזמן הזה? זמן הזה, זאת אומרת, זה התאריך על הלוח בתוך השנה שלנו. בזמן הזה ממש, קודם חודש טבת, נצרח לנו בכל שנה ושנה הערת הימים הללו, ועל זה אמרו בזמן הזה. ובוודאי, עד כאן הוא תרץ את שתי הקושיות, עכשיו הוא ממשיך עוד משהו. הוא רוצה לקבוע בנפש איזשהו יחס, איך צריך להתייחס לשני החגים האלה, חנוכה ופורים, שהם חגים ברבנן, פורים עוד נתקן בחוץ לארץ. וכל המצוות שמקיימים בהם הם מרבנן, ועוד חנוכה זה עוד פחות מפורים מצד אחר, שפורים עוד מופיע בתנך. וחנוכה כבר היה אחרי חתימת התנך. איך צריך להתייחס אליהם? אז הוא אומר, מצד אחד הוא אומר, בוודאי, הרגלים שבתורה הם במעלה עליונה. מצד אחד אי אפשר להכחיש, פסח, שבועות, סוכות, זה הרבה יותר גבוה מאשר חנוכה ופורים. ככה זה גם על פי קבלה, פסח, שבועות, סוכות, זה חסד גבורה תפארת, חנוכה ופורים זה נצח והוד. והוא אומר על זה, זה הוא מביא מהקדושת לוי, מרבי לוי יצחק ברדיצ'ו. כי עניין ההפרש בין נבואת משה רבנו עליו השלום בנבואת שאר הנביאים, נבואת משה רבנו עליו השלום, כתוב זה הדבר אשר ציווה השם, והנביאים האחרים אומרים כה אמר השם. כה זה כמו כמו, וזה זה כמו זהו זה. אז ודאי משה רבנו התנבא באספקלריה המהירה. המשמעות של אספקלריה המהירה שזה לא עבר האנשה באלף, זה לא עבר דרך מיסוך של תודעה אנושית, זה נשאר אלוקי. בתוך משה זה עבר מיסוך, וככה אנחנו יכולנו לקבל את זה, אבל אל משה זה נשאר אלוקי לגמרי. זה לא היה צריך לעבור מסך, זה נקרא אספקלריה מהירה, זה כמו משהו שקוף לגמרי. ורגלים אלו דחנוכה ופורים, שהם רק דברי קבלה ותורה שבעל פה, זה פורים, זה דברי קבלה, הוא לא מדבר על חוכמת הקבלה. התנ"ך נקרא קבלה בתלמוד, דברי קבלה. אז הם רק דברי קבלה, פורים הוא דברי קבלה, וחנוכה זה בכלל תורה שבעל פה לגמרי, זה מדרבנן, שלא נכתב אפילו, לכן נקרא חנוכה כו, בחינת שאר נביאים, כמו שכתוב בספר קדושת לוי. זה לא סתם שחנוכה זה בחפי בכסלב, חפי זה המילה כו, וחנוכה בתוך המילה חנוכה יש את המילה כו. הם חנו והגיעו סך הכל לדרגה של כו ולא לדרגה של זה. אכן, עד כאן זה כאילו הפורמליות, הצד הרשמי. שפת אמת צריך להפוך את הכל ולהראות שגם ההפך אפשר להגיד, וזה תמיד יותר רלוונטי. תמיד הוא מחביל לנו איזו הפתעה קטנה. לכן נראה לי כי אפשר לנו לזכות יותר ברגלים אלו, הוא קורא להם רגלים לחנוכה ופורים. זה ייחודי לא. אפשר לזכות יותר ברגעים אלו, מדוע? שאותם יכולים לקיים בשלימות. זה אי אפשר בחגים האחרים. כי ברגלים חסר לנו עליית רגל, שזה יהיה עיקר שמחת החג. וימים טובים דחנוכה ופורים יכולים לקיים בשלימות. הגם כי בוודאי גם אתה, השיריים בימי השלושת רגלים, בשלושת הרגלים שמן התורה, בלי העלייה לרגל, רק השיריים הם הרב מאוד מכל הרגלים בחנוכה ופורים. הקצת שנשאר לנו בפסח שבועות סוכות זה הרבה יותר מה שכל חנוכה ופורים. אבל בצד זה יש מעלה לחנוכה ופורים שהם מקיימים אותם המצוות בשלימות. זה עניין אחד שהוא אומר. ואחרי זה הוא מצרף לזה עוד עניין, בסוף נצטרך להתבונן על הכל, איך להבין את זה. וברגלים היה באמת עליות נפשות בני ישראל. לא סתם עלו לרגל, קוראים לזה עלייה לרגל בגלל שירושלים היא על הר. היהודים גרו במקומות יותר גבוהים מירושלים. ליד ירושלים יש מקומות יותר גבוהים מירושלים. משם ודאי הספיקו לעלות הרגל כל חג. והם לא עלו לירושלים, ירדו לירושלים. אז למה קוראים לזה עלייה לרגל? זה כמו שקוראים עלייה לארץ. הם לא מתכוונים לעלייה פיזית. עליות נפשות בני ישראל, כמו שכתוב, יראה כל זכוכה. וחז"ל דרשו לא רק יראה כל זכוכה, אלא יראה כל זכוכה. כשם שבא להיראות, הוא בא שהשם כביכול יראה אותו, אז הוא בא לראות, השם רואה אותנו כל הזמן. מה פירוש השם רואה אותנו בחג? בחג אנחנו באים לראות איך השם רואה אותנו. את זה אנחנו רואים, רואים שהוא רואה אותנו. יש הבדל בתחושה, אם מישהו מסתכל עליי ואני לא רואה שהוא רואה אותי, או שאני כן רואה שהוא רואה אותי, זו תחושה אחרת לגמרי. זה שהוא רואה אותי זה אמת, אבל זה שאני לא רואה שהוא רואה אותי, אז בנפש שלי חסר משהו. אם זה מישהו שאני שמח כשהוא רואה אותי. איך כתוב? עיניי חיונים. יש עניין של להסתכל בעיניים אחד לשני. זה גם ביטוי בעברית, אנחנו מדברים על זה, אבל תסתכל לי בעיניים. אז זה יכול להיות בכל מיני אופנים, אבל כשזה באופן טוב, ודאי שזה הרבה יותר מה שאם אני יודע, אני מאמין באמונה של מה שאתה רואה אותי עכשיו, אבל אני לא רואה אותך, אני לא רואה את העיניים שלך. בחגים יהודים הרגישו שהשם מסתכל עליהם, למרות שזה לא משהו פיזי שאפשר לראות, אבל הייתה להם את התחושה שהם אהובים ורצויים. הייתה להם את התחושה שחושבים עליהם. אני לא יודע אם צריך להסביר את זה יותר. תחשבו שאתם נמצאים במקום שיש, בוא לא נגיד הרבה, 10,000 איש. כן? ויש שם איזה מישהו שהוא כאילו המנהיג של כולם. והוא הכי יקר והכי חביב בין כולם, וכאילו כולם אוהבים אותו ורוצים לשמוע אליו ורוצים ללמוד ממנו, ומין אדמור כזה גדול שכולם נמשכים אליו. אבל כל אחד אין לו את התחושה שבאמת הבן אדם הגדול הזה מתעניין בו אישית. אנחנו מתעניינים כי זה עוזר לנו וזה, אבל מה? עכשיו תחשוב על אחד כזה, פתאום מקבל איזה דרישת שלום כזאת, פתאום בכל מיני צורות, שפתאום הוא רואה שחושבים עליי, לא רק שאני משתתף עם כולם ואני עוד ראש בין כל ה-10,000 ראשים, אלא שבאמת אותו אחד הוא חושב עליי באופן פרטי. זה עושה משהו בלב. מי שלא התנסה בזה, קשה לו להבין את זה. זה עושה עמוק מאוד משהו בלב. עכשיו, אם היינו יכולים להבין את גדולת השם, אפס קצהו, זה הרי כל שכן וקל וחומר, אלפי אלפי קל וחומר. הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול על הראש את כל העולם ואת כל העולמות, והם כולם בפינה אחת. כן? כי לא זהו עיקר האלוקות מה שהעולמות נבראים ממנו. וכשיהודי הגיע לבית המקדש, אז הוא הרגיש שהשם מתעניין בו, אישית, ברובן בן יעקב הקטן הזה, עם תאריך בתעודת לידה ועם תאריך פטירה שמחכה לו, שסך הכל הוא לא מי יודע מה, הוא לא נצחי והוא לא קדמון והוא לא אינסוף והוא לא כלום, ואפילו לא צדיק, והקדוש ברוך הוא מתעניין בו. אז אנחנו מאמינים שזה כך, אבל ברגע שמרגישים את זה, זה ושמחת בחגיך האמיתי. להרגיש דבר כזה, אפשר להתעלף. אי אפשר להרגיש את זה כשמדברים על זה. זה דבר שצריך לקחת, להתבונן בזה ולחשוב על זה לאט. וזה בעצם רגע כזה שיהודי חושב על דבר כזה, זה החג שבתוך היום חול, בתוך ה-24 שעות. יש כל יום את החגים שלו ואת השבתות שלו ואת ה... אז אפשר תמיד להיכנס לחג. אבל כמובן שבשביל זה צריך עבודה. העבודה, ברמב״ם כתוב, בסוף הלכות מקוואות, כתוב ברמב״ם, שכמו שבן אדם תובל במקווה הוא נהיה טהור, אותו דבר אם הוא תובל בדעת הוא נהיה טהור. זאת אומרת שבן אדם יושב להתבונן, זה עבודת הכנה כמו לטבול. ולטבול היו עושים בתור הכנה להיכנס לבית המקדש. המחשבה מביאה אותי אל דעת. הדעת זה בית המקדש. המחשבה זה כמו תבילה. אנחנו מתעמקים במשהו במחשבה שלנו והדעת מתעוררת. כשהדעת מתעוררת, הדבר הזה יכול לשתק אותנו לגמרי, כאילו, מצד שני גם לשמח אותנו. אפשר עם זה לעבור את העולם, עם התבוננות כזו. ולא תמיד להישאר כזה זרוק, ולא חשוב, ולא כאילו, מי צריך אותי בכלל? זה יש לנו, בבית המקדש היה את זה ספונטני. אם יהודי טרח והגיע לבית המקדש, הוא קיבל את זה מתנה. זה הסוד של הפסוק של יראה כל זכוכה, כשם שבא לראות, כך בא לראות. מה הוא בא לראות? הוא לא הפך להיות נביא. הוא בא לראות את ה... הוא בא לראות את זה שהוא, את הלראות הוא בא לראות. הוא בא לראות שהשם רואה אותו. את זה הוא יכל לראות בלב שלו. וכאשר רמזו חז"ל, צריך אדם לטהר עצמו ברגל. על זה דיברנו כרגע. ובמקום אחר הערכנו בזה. אבל בימים אלו, בחנוכה, יכולים לקבל הערת היום טוב כמו שאנו עומדים בלי שינוי. זה חידוש גדול. בלי מחשבה. אין, בעל התניה כותב באיזה מקום, אין מחשבה לכסיל. כתוב שם, לא יחפוץ כסיל בתבונה. אז הוא כותב, אין מחשבה לכסיל. זה פסוק בקהלת, לא יחפוץ כסיל בתבונה. אין מחשבה לכסיל. אנחנו, אותותינו לא ראינו, אין לנו דעת, בית המקדש נחרב. כל הדעת שלנו יחסית לדעת של בית המקדש, היא דעת של כסילות. ואם הכסילות הזאת, אל תוך הכסילות הזאת, אומרים לנו, שמע, תמלא חנוכיה עם שמן, חפש קופסת גפורים, תדליק את הנרות, תגיד את הברכות, תדליק את הנרות, תשאיר מה עושה, הכל בסדר. אתה לא צריך... אתה יצאת ידי חובה, האור של חנוכה מאיר בך, ואנחנו רואים שבחנוכה אנחנו נפתחים. יש רמז לזה, נדמה לי שהזכרתי את זה. כולם חוגגים את חנוכה. כולם. יותר מה שכל חג אחר. שמתם לב? זה פלא. בגלל שזה מגיע ממקום מאוד עמוק, לכן זה יכול לפתוח מקום כל כך נמוך. מה הבעיה? אתה שוכב על הקרשים, החנוכיה מגיעה מתחת 10 טפחים, זה המקום שלה. אז לא משנה איפה שאנחנו, החנוכה נוגע לנו בלב. זה פלא. אז מצד זה מה יוצא? עכשיו ראינו כבר את שני ה... זהו רמז חנוכה כמו שהם, חנוכה כמו שהם, ככה הם קיבלו את החנוכה. עכשיו הקדושה באה לנו לתוך מקום החושך, ולכן המצווה למטה מעשרה או מבחוץ, כמו שכתוב בספרים מזה. אז מה יוצא? אם אנחנו מסתכלים עכשיו על כל הסיפור. איך הוא התחיל? למה לא קבעו בשנה הראשונה? כי הם חשבו שבשנה הראשונה לא יצטרכו לקבוע חג. חשבו שעכשיו כל המהלך של ההיסטוריה מקבל שינוי של 180 מעלות, חוזרים חזרה לתקופה של בית המקדש הראשון, עוד מעט יבואו הנביאים, כאילו הכל יחזור. היה סתירה בחשיבה הזאת, כי אם חשבו ככה, אז הם ודאי שהיו צריכים לתת את המלוכה לבית דוד. אבל אינטרס לא מזהה סתירות פנימיות, הוא מחליק. אז בזה הם טעו, וזה מה שהרמב"ן מתכוון, יכול להיות שזה מה שהרמב"ן מתכוון, שבאמת זה היה עת רצון כזה, של לחזור חזרה לתקופת בית ראשון. ואם זה היה קורה, יכול להיות שהבית לא היה נחרב בכלל. ואז באמת, באמת לא היה צריך לקבוע לשנה אחרת. שהם ראו שזה לא קורה. הסימן הראשון שהם ראו שזה לא קורה, לפי דעת הרמב"ן, אפשר לומר שהם ראו שהמלוכה לא חוזרת לבית דוד. מזה הם ראו שהחושך מתגבר, אז הם קבעו את חנוכה לחג. כדי שיהיה לנו במה להחזיק. הסיפור בחורבן השני על רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא ראה שאין סיכוי בבית המקדש עתיד להיחרב, אז הוא ביקש שישאירו מקום שלומדים תורה, תן לי יבנה וחכמיה. זה בתלמוד, מסכת גיטין, באגדות של החורבן. אם בית המקדש היה נשאר, אז לא היה צריך את יבנה וחכמיה, היו מושיבים חזרה את הסנדרים בלשכת הגזית, והכל היה חוזר לקדמותו. אבל כשמשהו מתקלקל, צריך תמיד את האפשרות לשרוד בהמשך. עכשיו, השורש של הדבר הזה הוא באמת יותר גבוה מהכל. זה שאמרנו ששלושת החגים יותר גבוהים מחנוכה זה בהתגלות. בשורש, ככל שהמצווה בגלוי היא יותר נמוכה, בשורש היא יותר גבוהה. מנהג. בגלוי, אם יש לדחות... מנהג או איסור דרבנן, ודאי שדוחים את המנהג, בהתנהגות. אף על פי כן, מי שמזלזל במנהגים, הרבה פעמים הוא מנתק את עצמו. העם ישראל יותר משהו שמזלזל באיסורים. יש סיפור אצל הבן איש חי, בנפלאים מעשיך. סיפר סיפור על יהודי, זה הכל סיפורים, סיפורי חינוך כאלה, זה לא סיפורים שקרו. מספר סיפור על יהודי שעבר עליו רוח שטות, והוא הולך להתאסלם. והחוק אומר במדינה ההיא שלפני שאתה מקבלים אותך לאיסלאם אתה צריך ללכת לחכם היהודי שישכנע אותך שתחזור להיות יהודי. אם הוא לא מצליח אז מקבלים אותך. אז החכם היהודי מנסה לשכנע אותו כמובן ושום דבר לא עוזר. וכל החברים שלו מדברים איתו ושום דבר לא עוזר. עד שבסוף באה הדודה שלו. אומרת לו, אבל בשבת לא יהיה לך חמינדוס. והוא לא התאסלם, הוא נשאר. זאת אומרת, הרבה, צריך להבין את הסיפור לעומק. זה לא רק, אוקיי, נשמור על המנהג. זה לא הנקודה. הנקודה היא ששתי הקצוות, הקצה הכי עמוק של היהודי, שלא יכול לבגוד בעם ישראל, והקצה הכי נמוך, שזה ה... כי לא חושבים את הקובה ואת הג'חנון, זה, הם קשורים. הם קשורים, כי זה לא תורה. אז מה זה כן? זה לא תורה. כל הדברים האלה זה לא תורה. אז מה זה כן? זה ישראל. וישראל קדמו לתורה. למרות שזה לא ישראל גם כן, אבל זה ביטוי של הישראל. זה ברור? הביטוי של ישראל יש לו איזה ערך. כל שכן וקל וחומר, כשאנחנו מדברים עכשיו על פה, פה זה הרי ממש הלכתי, זה חנוכה, זה מצווה. אבל יחסית לדין דאורייתא, אם אני צריך כדי להדליק נרות חנוכה, אני צריך לחלל שבת או משהו כזה, אסור לי. זאת אומרת שבהתנהגות זה הדבר הזניח. אבל מבחינת מה שזה עושה לי בנפש, זה מחבר אותי לנקודת על שהיא גבוהה יותר מהכל. ולכן זה מופיע בצורה כזאת שיוכלו לקיים את זה בשלמות גם בזמן הגלות. זה לא סתם ככה. איפה הדליקו את החנוכיה? בבית המקדש. יכול להיות שבבית המקדש לא הדליקו. זה לא בית. זה לא מקום ש... יש סוגיה שלמה בגמרא, איזה פתחים בבית המקדש היו חייבים במזוזה. לא כל מקום חייב במזוזה בבית המקדש. איפה שהכהן גדול ישב 7 ימים לפני יום כיפור, יש דעה שהוא חייב במזוזה, יש דעה שלו. זה לא בית. על פתח ביתו מבחוץ, אז בית המקדש זה לא בית, הוא לא צריך להדליק שם. ובפנימיות הכוונה היא שבית המקדש יש את המנורה של המקדש. אבל החנוכיה הייתה בשביל להוציא את המנורה של המקדש החוצה. כשקראנו סיפורי מעשיות לפני 1,000 שנה, אז היה לנו שם בסיפור הראשון, הסיפור הראשון היה לפני 2,000 שנה, אני חושב. אז היה לנו את הסיפור של הבת מלך, שבהתחלה היא נמצאת במקום לא טוב, וצריך להוציא אותה משם, לגאול אותה. ובסוף לא מצליחים, ובסוף היא מגיעה למקום מאוד טוב, היא מגיעה להר של זהב ומבצר של מרגליות. והר של זהב ומבצר של מרגליות כתוב במפרשים של הסיפורי מעשיות, רבי אברהם ברבי נחמן, זה שכתב את הביאור הליקוטים, הוא כותב שזה רמז לבית המקדש, להר הבית ולבית המקדש. זה שכתוב על, על התורה, כתוב יקריים מפנינים, אז חז"ל אמרו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ושם כתוב בתרגום העברי של הסיפורי מעשיות, כתוב מרגליות, אבל הוא כותב שבעצם זה, אם יודעים יידיש, אז זה בעצם זה פנינים, זה לא מרגליות. הביטוי, הסיפור הסופר ביידיש, היה כתוב שם הר של זהב, מבצר של פנינים. זה בעצם, מה שרבי נחמן סיפר, היה הר של זהב, מבצר של פנינים. אז זה מרמז על הלפני ולפנים. אז הבת מלך העבודה יושבת עכשיו בבית המקדש, בקודש הקודשים, השכינה בקודש הקודשים. הבת מלך זאת השכינה. אז מה זה רע? למה צריך להוציא אותה? שם הכוונה זה להוציא אותה, זה להוציא אותה לאור. ולא להוציא אותה, לגאול אותה. זה בדיוק העניין של נרות חנוכה. זה, יש מנורה בבית המקדש, החידושי הרים אמר שהמנורה נגנזה. המנורה האמיתית. גם בבית המקדש השני בעצם, רבי גלובביץ' אמר פעם שגנזו את המנורה. מאיפה הוא יודע שגנזו את המנורה? כי על שער טיטוס, המנורה מצוירת אחרת מה שלפי ההלכה. אין לה 3 רגליים, יש לה רגל אחת. זה לא נכון, אז היו כאלה שאמרו שנשבר הרגל, אז הם תקנו רגל אחרת. אבל הוא אמר לא, הוא אמר שלפני החורבן, זה גם מה שהחידושי הרים אמר, לפני החורבן היו, הכינו דמי את כל הדברים שהיה בהיכל והחליפו. והיות שהיה אסור לעשות בדיוק אותו דבר, אז עשו את זה קצת אחרת. אז לכן זה חייב להיות לא הלכתי, ובזה הוא גם תירץ בתלמוד. יש סיפור על רבי יוסי, שהוא כבר היה אחרי החורבן, הוא ביקר במוזיאום ברומי, היום זה במוזיאום של הוותיקן, זה היה עוד ברומי העתיקה, הוא ראה את הציץ של הכהן גדול, והוא ראה אותו שלא היה לפי ההלכה. יש 2 דעות איך לכתוב אותו, עם קודש להשם בשירה, בשורה אחת או בשתי שורות. זה לא היה לפי ההלכה, זה היה כתוב שם אני ראיתי והיה כתוב קודש להשם בשורה אחת, נדמה לי שבהלכה יש, צריך לכתוב בשתי שורות. אז גם אותו דבר, בכוונה עשו שם איזה תחליף, ואסור לעשות את התחליף בדיוק כמו האורגינלי. אז עשו אותו ככה, מה עם האורגינל, איפה הוא נמצא? אז כתוב שהוא היה, גנזו אותו. אז החידושי הרים אמר דבר פלא, הוא אמר שבית המקדש היה קיים, אז היה נר אחד שקרא איתו כל יום נס חנוכה. הנר המערבי היה דולק, היה בו שמן לדלוק כל הלילה, והיה דולק עד מנחה של המחרת. כל יום. הנר המערבי, ממנו היו מדליקים את הנרות עוד פעם. אחר כך היו מוציאים אותו ושמים בו שמן, ו... אז הוא אומר, הנר המערבי דלק בנס. אז עכשיו שגנזו את המנורה, הוא גם דלק. הוא בנקוקו דלק בנס. זה ממש הסיפור הזה שהבת מלך יושבת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא מבצר, אבל היא סגורה שם, לא נותנים לה לצאת, גנזו אותה. השליחות של השני למלכות זה להוציא אותה משם, להוציא אותה לאור. עכשיו חלק מזה באמת גנזו את המנורה של בית המקדש, וכל אחד יש לו מנורה בבית, יש שם נר נוסף. זה כתוב בשאלות ותשובות של הרשב"א כבר 700 שנה. הוא כותב שאיפה שיש מספר 8 זה למעלה מהטבע, וזה מרמז על העתיד לבוא. כל השביעיות זה על הזמן הזה, והשמיניות הן למנצח על השמינית. כל זה קשור עם הגאולה העתידה. אז זה ההכנה שלנו. זה פחות או יותר, ויש בזה עוד לדבר, אבל אני לא זכרתי כל כך מה שרציתי. בינתיים עבר הזמן, אז ברוך השם. טוב, שם נברך את כולם. אם נוכל שבוע הבא להיפגש ביום שלישי, אם יהיו כמה כאלה שמגיעים ביום שלישי, אז אני מגיע ביום שלישי, רק אני רוצה לראות עכשיו שיש מישהו שרוצה להגיע. יש. בסדר, אוקיי. יום שלישי בשש ורבע. כן.
לאן גנזו את כלי המקדש? זה לא
ברור מי גנז.
מי גנז ולאן?
מי גנב?
גנז, על הגניזה של
בית המקדש. גנזו את זה פה בארץ. ישעיהו המלך במקדש ראשון גנז הרבה דברים, ולפני החורבן הם גנזו הרבה דברים.
לא יודעים, לא יודעים.
אנחנו לא יודעים איפה.
והיה מותר להשתמש בתחליפים?
כנראה שזה כבר לא השתמשו בזמן הזה. כבר לא היה הספקה, לא היה כלום. זה כבר היה סוף. איך שהיה להם חומרים לעשות את הדמי, זה היה הפלף. היו בעלי מלאכה שם. בעיקר המצור היה על מצרכי מזון.
שבוע הבא?
בסוף ה... לא, לא יקרים קורבנות, לא?
שבוע הבא, יום שלישי?
יום שלישי, שלישי.
יום שלישי בשעה
שבוע? כן. שבוע אחרי זה?
לאחר מכן?
לא, שבוע אחרי זה לא נוכל ללמוד. לא יהיה לי מתי. רציתי ביום חמישי, לא מסתדר.
ערב טוב לכולם, השר שלהם כבר נכנס,
זה העיקר.